כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
ליסה פרץ משוחחת.
שלום לכם מאזיני כאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורחת שלי היא הסופרת והעיתונאית שרה בלאו. שלום שרה.
שלום ליסה.
בימים אלה יצא ספרך הרביעי, רומן, נכון, מתח בשם האחרות, שעוסק בנשים שבחרו לא ללדת ולא להיות אמהות בעצם, ובשלב מסוים הן נרצחות, ולא נעשה יותר מזה ספוילר. אנחנו רק נדבר בעיקר בשיחה הזו על הבחירה לא להיות אמהות. Okay. זו בחירה שמוכרת לך מחייך שלך.
כן, היא מוכרת לי. למרות שאני חייבת להגיד, אני כן רוצה למקד את זה ב... מאוד קשה לי לקחת אחריות באמת ולדבר על בחירה. האלמנט הזה של לבחור, זה משהו שתמיד היה קשה לי. את יודעת, גם הדתיות שלי, אני כזה חצי דתייה וחצי חילונית והכל, קשה לי להחליט. ואני חייבת לומר שאם את רוצה לשאול אותי, כמו נגיד ששואלים חילוני, ששואלים דתי שיצא בשאלה, שואלים אותו, מתי היה הרגע שבו החלטת, או מתי היה הרגע שבו הדלקת את האור בשבת, תמיד זה הולך לשם, ותמיד זוכרים את הרגע הזה. אז אני, לא היה לי העניין, יכול להיות שאני אומרת את זה כדי להסיר אחריות מעל עצמי, ועדיין אני עומדת מאחורי זה, לא היה לי רגע של בחירה. היה אולי איזושהי הבנה. אני תמיד הייתי משוכנעת שיהיו לי ילדים. תמיד חשבתי כזה, גדלתי, חונכתי, תמיד פנטזתי.
תמיד חשבת שיהיו לך ילדים?
זה היה נראה לי, אני מדברת על גילאים בתור ילדה ונערה, ואפילו אישה צעירה, שהיה לי ברור מאליו שכן. לא השקעתי בזה מחשבה או אנרגיה. ילדים תמיד נראו לי כחלק ממערכת זוגית מוצלחת. היו לי המון פנטזיות על הגבר שאני אמצא, על הבעל שאני אמצא, על החתונה, על יום החתונה. ואחרי זה ילדים היו איזה המשך טבעי. ואז חלפו השנים, מערכות היחסים שלי לא היו מספיק מוצלחות כדי שירחו פרק זמן מספיק בשביל להגיע
משפחה.
לזוגיות. כן. תראי איך אני מגמגמת, זה מדהים, אני אדם כל כך ראות ופה אני מתחילה לגמגם. ואז היה איזושהי הבנה של רגע, וזה לא קרה, ואז היה הרגע הזה שאמרתי לעצמי שהייתי בערך בת 40, והבנתי... ילד לבד לא עניין אותי. חברות שלי התחילו לעשות ילדים לבד. וזה לא עניין אותי.
תכף אני אשאל אותך למה.
הבנתי שאו שזה יהיה במסגרת זוגית, או שזה לא יהיה. והבנתי שיכול להיות שזה לא יהיה. וזה היה נראה לי בסדר גמור. כלומר, כן, זה היה נראה לי בסדר גמור. ושקעה בתוכי ההבנה. אני זוכרת חברים שלי לקחו אותי לשיחה, דווקא החברים הגברים, אגב, עשו לי כמו, נכון, בסדרות אמריקאי, איך קוראים זה?
Intervention.
שרה, אנחנו חייבים להגיד לך, זה עכשיו. ואז באמת ככה זה הצטלל, ואמרתי, לא, אני לא אעשה משהו אקטיבי. והנחתי לעצמי, את יודעת מה, הגדרה הכי טובה? זה פשוט הנחתי לעצמי להגיע למצב
למה?
הזה.
למה? כי זה הציק לך במשך השנים עד גיל 40?
מה?
ההחלטה הזאת, הדבר הזה, הנושא הזה.
זה ישמע אולי לא אמין, אבל זה משהו שכמעט לא התעכבתי עליו. פשוט לא חדת, חייתי את חיי, זה היה נראה לי, אני פשוט השתדלתי שלא לחשוב על זה. זה היה, זה ריחף שמה...
ועדיין, מאוד... את אומרת שבגיל 40 כן לקחת ההחלטה.
כן. כי הבנתי שאני צריכה לעשות פה משהו אקטיבי. תראי, באופן כללי, בחיי, בעדפותה, אני, יצור, ישמע מוזר, אני די פסיבית. כלומר, אני נותנת, אני... מניחה לדברים לקרות, ואני מגיבה אליהם. אני מגיבה בצורה מוצלחת, אבל אני הרבה פעמים מעדיפה להגיב לדברים מאשר להחליט ולעשות אותם. חוץ מאשר במקצוע, זה מדהים עד כמה יש פער נורא נורא גדול, לא יאמן בין האקטיביות של חיי המקצועיים. באמת, סופרת, כותבת, יוזמת, עושה פעילה.
משחקת.
חסרת מורה ופחד, באמת. ובחיים האישיים יש פער אדיר. באמת, אני... פעם ראשונה, אגב, שאני מדברת על זה, שאני פתאום... הפער הזה בין החיים המקצועיים שלי לחיים האישיים, ששם אני יותר פסיבית, יותר מובלת. אם זה קורה כן, אם זה לא קורה לא, הכל
אבל
בסדר.
אבל זו החלטה...
כמו מים.
לא, אבל לא. זו החלטה שכמעט לא תלויה בך, במובן הזה שיש ביולוגיה. שהביולוגיה הזאת היא בעצם מכתיבה לך, ואת בעצם צריכה להגיב לה. וכשאת אומרת בגיל 40, אני לא הולכת בכלל להתעסק עם זה, זו החלטה מאוד מודעת וברורה וצלולה מאוד מאוד מאוד. את צריכה להבין את זה, זה לא משהו שהוא כבדרך אגב. הדבר הזה שאת מגיבה אליו בדרך כלל, כן. זה לא פסיבי בשום צורה, לדעתי.
את אומרת, עצם זה שלא לקחתי את ההחלטה, זה אמירה מאוד...
בטח, זאת אמירה כן. מאוד חזקה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, למה בעצם כתבת על זה ספר?
רק לפני שאני תכף יענה למה כתבתי על זה ספר, אני רק אומר שיש משהו באמת בה, זה מדהים עד כמה, יודעת, באמת גם הלכתי וכתבתי על ספר, תכף אני אגיד למה. ועדיין שימי לב שאני, כמה זה אני מדברת פה, 5 דקות שלמות, מדברת על העניין של דחוף לי מאוד להגיד, יש בי איזשהו פחד, באמת פחד, אפילו פה אני לא ארבוב ואגיד לך, שלום ליסה פרץ, אני שרה בלאו, אני אישה בת 45 ובחרתי מרצוני החופשי, האקטיבי, האקוטי, שלא יהיו לי ילדים, אני לא רוצה ילדים, אני לא מסוגלת, באמת, אני לא מסוגלת
להגיד את זה. אמרתי לפניכם, שבגיל 40 לקחת ההחלטה הזאת, גם אם היא לא מניפסטית, כמו שעשית אותה קודם.
ועדיין אני יושבת פה ואומרת, אבל, ואם, ואולי, יום אחד אני אפגוש את הגבר, ועבור, ואז נלך לאוקראינה, ונרכוש זוג ביציות. כלומר, איזשהו מקום עמום, אני... לא, אני רואה את המבט שלך, אני מנה, זה לא יקרה כנראה. אבל עדיין אני מרגישה איזשהו צורך...
אני לא מביטה עליך ככה, אני... אני חושבת שזה האולי הזה, יש בו משהו כדי להרחיק אולי איזה פחד מהבחירה שלך עצמך. כן. אולי. נכון.
עכשיו, אני כן אומר, אחרי כל הדברים האלה שאמרתי, שאני לא מתחרטת. אני חושבת שאני חיה חיים שמאוד מתאימים לי. אני חושבת שאותה איזושהי החלטה, ספק החלטה, דעת קשה לי לומר החלטה, אבל אני חושבת שאני חיה חיים שהם מאוד מתאימים לי, והם חיים אפילו די טובים. ואני אפילו ארחיק לכת ואומר, אנשים כל הזמן שמדברים איתי, אז מדברים הרבה על עניין של החרטה. שאתם אומרים, את תתחרטי על זה, ושתהי בת 60 או שתהי בת 70. קודם כל, לא יודעת אם אני אגיע לגילאים האלה. באמת, אני אדם שחי ברמת התודעה שלו, אני אומרת, אני לא, באמת אי אפשר לדעת מה יקרה מחר. אי אפשר.
אוקיי.
וחוץ מזה, בגילאים מבוגרים, אני אדם אני יכולה להתחרט על 1,000 דברים, ומן הסתם אני אתחרט עליהם. ואת יודעת מה יכול להיות, וגם אם אני אתחרט על ההחלטה הזאת, אני חושבת שעדיף להתחרט בערוב ימייך, כאילו כמה שנים של חרטה, מאשר לחיות חיים שלא מתאימים. בדעת, אני עם ילד לבד, זה משהו שאני לא
היית
יכולה...
היית מתחרטת על זה.
יכול להיות.
אבל בואו נחזור להחלטה, לכתוב על זה ספר. הרי מאחורייך כך וכך ספרים, וברביעי את בעצם מדברת על הדבר... הכי קרוב אלייך לדעתי, יותר מהעולם הדתי, ויותר מכל שאר הנושאים של הספרים שלך, הגותיקה, הדת, אני חושבת שהספר הזה הוא הקרוב אלייך ביותר, ורק בגיל 45 היית מסוגלת לכתוב אותו. ולמה עשית את זה?
קודם כל, אפילו פה, את יודעת, עשיתי איזשהו, הלכתי, עקפתי את זה קצת, כי זה מותחן רצחני, את יודעת, עם גופות ו... אבל אוקיי, אני כאן אגע בנקודה. קודם כל, אני בכל שלב בחיים, אתה יודע, זה ספר שלא יכולתי לכתוב בגיל 40, גם לא בגיל 35, אני לא כותבת הרבה ספרים, אני מוציאה ספר פעם בכמה שנים, ואני חייבת לכתוב כדי ש... אני חייבת לכתוב אמת. ופה, ואז אמרתי, מה מעסיק אותי? ורציתי את המותחן, וזה באמת נושא שמעסיק אותי, אני לא אוכל לברוח מזה. ביצר לבד המים, הגולם, זה בעצם היה מסווה לעיסוק ברומנטיקה, ובנערות למופת שזה חזרה לתיכון, בעצם זה עסק בחזרה לתיכון, ובמחשבות וההתבגרות. ועכשיו זה הנושא הגדול שלי, אין מה לעשות, אישה בישראל, כתבתי אותו שהייתי בת 42, 3, ככה, 3, על הביצית האחרונה בעצם, זה העסיק אותי מאוד. וזה היה לי ברור שעל זה אני אכתוב את הספר. ואני אגיד לך, אבל מה כן מפחיד אותי פה, למרות שהפחד קצת נחלש, כי אני כן רואה את התגובות, זה פעם ראשונה, וזה היה לי בראש במהלך הכתיבה. אני יודעת שזה אסור, כי סופר לא צריך להתחשב בקהל שלו, אבל אמרתי לעצמי, בעצם זה פעם ראשונה שאני מתפצלת מהקהל שלי. כי בספרים הקודמים הייתי כמו הקהל שלי, כמו קהל הקוראים והקורות שלי. התעסקתי עם חיפוש אהבה, ובזוגיות, ובחזרה לתיכון, ופתאום פה, בגיל 45, לרוב הקוראים והקורות שלי, יש ילדים. זו פעם ראשונה שנפתח איזשהו פער בין החיים שאני מנהלת, הנושאים שמעסיקים אותי וחיי היומיום שלי, ביני לבין הקוראים שלי.
וזה... זה מפחיד אותך שעשית את המהלך הזה?
כן, מאוד. מאוד. פחדתי ש... אני מאמינה שספר עובד אם אתה מזדהה עם הנושאים, התמות, ולמרבה הפתעה, אני יכולה להגיד לך שדווקא השיחות הכי מעניינות שלי, זה דווקא הם עם אמהות, עם קוראות שהם, אני חשבתי שזה הספר הולך להיות בעיקר להיט בקרב באמת רווקות ללא ילדים, שאגב, אני מקבלת תגובות גם עליהם, אבל תכף אני אגיד לעשות ספוילר, שתגובות לא בהכרח מאושרות, כי יש איזשהו מהלך בספר שלא בהכרח מיטיב איתנו, והשיחות הכי מעניינות הן דווקא עם, עם אמהות לילדים, נשים,
כן.
כי בסופו של דבר זה כן מדבר על מה שהכרחת אותי בהתחלה להודות בו, זה מדבר על בחירות והחלטות, ודרך שהלכת בה ודרך שלא הלכת בה, ועל התבגרות באופן כללי. ו...
את יודעת מה? כשאני שמעתי שאת מוציאה את הספר הזה, אני... המחשבה הראשונה...
לא היית מרוצה.
הייתי מאוד מרוצה, כי המחשבה הראשונה שעלתה לי בראש, זה הייתה... שהמוטיבציה שלך לכתוב את הספר הזה, זה בשביל להסתום לכל העולם את הפה. כאילו, סתמו את הפה, הנה אני שמתי על השולחן את הדבר הזה שכולכם מתעסקים בו סביבי, ושואלים אותי ומטרידים אותי, ומנדנדים לי ומאיימים עליי, ומרחמים עליי. הנה זה מול הפרצוף, ולא רק זה, אני אעשה את זה גם מפחיד שאתם עוד יותר תסתמו את הפה שלכם. כלומר, אני ראיתי בזה סתימת פיות.
זה... הגדרה יפה, האמת, את יודעת מה? זה, אני כן, אני רציתי לתת סוג של... כי יש משהו נורא מעייף. אנחנו פה בישראל, באמת אנשים שואלים שאלות, שואלים הרבה שאלות. אני ברוב טיפשוטי גם...
ספרי לי על השאלות האלה שהם שואלים אותך.
נו, אני לא צריכה לספר לך, זה, את יודעת, בשאלה, נו, יש מישהו, אין מישהו, מה עם ילדים? אגב, זה מדהים כמות באמת גם זרים שיעצו לי בחביבות, שאני חייבת דחוף עכשיו, ילד, הייתי פעם באיזה חתונה, שהתיישב לידי, אני אספר את זה כזה משהו טראומטי, הייתי בחתונה, והתיישב לידי מישהו שהוא, הוא לא זר, אבל בשום, הוא אפילו לא מכר, מישהו שמכיר אותי, ונתן לי ממש הרצאה, שילוב של שיחת מוטיבציה החביבה, שאני חייבת עכשיו, עכשיו, ממש כזה עשה לי את הסימן של השעון, עכשיו, עכשיו, עכשיו לעשות תינוק. וזה הדהים אותי... עכשיו, אני עניתי בחביבות, אני נחמדה, יש בי נחמדות כפייתית, שהייתי שמחה לוותר על חלקים ממנה. הספר הזה הוא לא נחמד, אגב. זה מאוד מצחה מעיני.
בגלל זה אמרתי שהמוטיבציה היא פה כפולה. גם להפחיד אותם וגם להסתומם את הפה. כלומר, את לא מתעסקת בנושא הזה מתוך איזו מסכנות של משוררת רחל כזו.
לא, 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 לא. אני אגיד לך יותר מזה, היה לי חשוב העטיפה, שאני מאוד מאוד אוהבת אותה. היה לי חשוב... הייתה עטיפה שבחרנו עטיפה, אני ונועה מנה עם העורכת, הייתה עטיפה אחרת שהייתה אפילו יותר יפה, אבל הגיבורה נראתה עצובה. ואמרתי לנועה, לא מעניין אותי, אנחנו לא הולכים על זה, הגיבורה לא תהיה עצובה, האישה על העטיפה לא תהיה עצובה, כי היא לא עצובה, כי היא חיה חיים שהם חיים שלה. היא כן יכולה להיות מאוהרת, היא כן יכולה לשאול שאלות, היא לא תהיה עצובה.
כי אני חושבת שאגב, כל השיחות מוטיבציה האלה שעושים לך, לי, אני חושבת שזה בעיקר איזה, לא שיחות של טוב לב. אני לא חושבת שהן נובעות מטוב לב. וגם לא מדאגה אמיתית.
מה את אומרת?
אני חושבת שיש בהם משהו של סקרנות חולנית, של איזה רצון לכפות את הדבר שלהם על עצמך, של איזה ברוטליות כזאת כמעט.
זה אגב ברור לי שזה שיקוף של עצמם. העיסוק הזה ב...
כשאתה יושב מול אישה שלא ילדה ילדים, ועוד כגבר, כן? גבר, לא אישה, ומתחיל להסביר לה ולהראות על שעונים, אתה בעצם, חוץ מהמעשה הפולשני, הברוטלי, אוקיי? אתה גם מנסה להגיד, רגע, ואם אני לא היו לי ילדים, הם ישר חושבים על עצמם, אוקיי? כלומר, זה מעשה שכל קשר בינו לבין, טוב לב לבינו, מקרי בהחלט.
זה, כן, חושבת... לא, זה מאוד אהבתי באמת ההגדרה, סוג של באמת סוג של חטטנות.
לא, ברוטליות. זה ברוטלי לחלוט, זה אלים מאוד. כי, אמרתי לך,
לי זה גם תמיד נראה קצת, אני לא רוצה שזה יתקבל אותו, אבל אני אגיד, זה גם משהו קצת מאוד מאוד פרטי, זה כמו שיחה על סקס קצת, את יודעת? ככה אני חווה את זה הרבה פעמים.
אני חושבת שזה...
מיוט, איסורים ברחם, בהשחלות, מה את עושה?
כן, זה שיחות לספת פסיכולוג. א', אוקיי? וזה גם שיחות שגם אתה, המלא שלך עם עצמך, הוא עדיין לא סגור. כי אני חושבת שבהחלטה להביא ילדים, אוקיי, שהיא החלטה ברורה, משום שהיא לא החלטה נפוצה, והיא החלטה של מיעוט מאוד קטן, גם אין עדיין מילים לזה.
נכון.
כלומר, אין לזה את השפה של זה. כלומר, אנשים שהם לא מביאים ילדים, הם יכולים להסביר לך, לא הבאתי ילדים, כי... אבל למלל את זה...
אגב, אני חייבת לומר בהקשר הזה, שהגיבורה שלי, שילה יותר דיקאית ממני, יש לה את המילים. באמת, אני מאוד שלמה עם ה... זה באמת כתבתי, את יודעת מה? אני אגיד לך יותר מזה. אמרת, כתבת את הספר הזה כדי לסתום לאנשים את הפה. יכול להיות שהיה בזה משהו מזה, אבל הדבר היותר אקוטי היה, כתבתי כדי להסביר לעצמי דברים. כל הספר זה שיחה שאני מנהלת עם עצמי. כי באמת אין כמעט מילים.
אין
אני
מילים
למשל
לזה.
לא אוהבת, סליחה פה שאני פותחת את זה, יש את העניין של אל-הורות. אני לא אוהבת המילה הזאת, אל-הורית. לא אוהבת את זה, זה קליני, חירוגי, אל-הורית. הבנתי שחיפשו שם ל... אחד השמות שעלו היה ארי רצוני. ארי רצונית, ארירי מרצוני. לא יודע, זה מילים אחרות.
זה נשמע לי כמו שמות של צמחים, ממגדיר צמחים.
כן, זה נכון, זה קליני כזה. ארי רצוני זיפני. כן.
ממש.
ואני אומרת, אין לי ילדים. אין לי ילדים. אבל שנשמע פתאום שאני אומרת, זה כמו גזר דין. אבל נכון, יש בזה משהו כזה. אבל המילים על הורות, אני לא אוהבת את זה. באנגלית, אגב, הביטוי זה child free. כלומר, חופשים מילדים. child free. כמו ללא גלוטן, ללא זה.
זה נהדר. תחשבי, free, כי מה זה בעצם אומר לך שהילדים זה הכבלים האלה, הנוראים?
כן. אגב, כל השיח על ילדים זה לא יאמן. שאת באמת רואה, מצד אחד אנחנו חברה שכן יש מקום להוציא קיטור ולהברר מחשבות על ילדים, כל ה... חופש הגדול שהיה, שההורים באמת, כל הפייסבוק והרשתות החברתיות התמלאו בתלונות. אז מצד אחד כן יש חופש להודות בקושי של הורות, ומצד שני עדיין, אם חושדים בך שאין לך ילדים ממקומות באמת של חוסר רצון להתמודד עם הקושי הזה, זה מיד נתפס כפינוק לא סביר. אני אגיד לך משהו, בהקשר של הסיבה, אני הייתי יכולה, היה לי טיעון מנצח, לשאלה למה אין ילדים, היה טיעון מנצח שהיה סותם לכולם את הפה, ואני לא משתמשת בו, למרות שהייתי רוצה. היה לי אח קטן שנפטר, מסרטן, הוא חלש, הוא היה בן 9, הוא נפטר בן 14, ודעת, העניין הגנטי, זה משהו שאני חושבת על זה הרבה.
וזה ממש סותם פי.
ואני אגיד לך, אבל משהו, אני אהיה רע עם עצמי ואיתך, ואגיד לך, שזה לא קשור. אני לא חושבת, באמת, הייתי יכולה, אבל זה משהו שהיה יכול... הייתי יכולה באמת לצאת זקה וברה ומלאת, למרות שאז אולי הייתי מקבלת קצת מבט הרחמים עשנו עליי, אבל לא משתמשת בזה, כי באמת זה לא קשור. למרות שאולי מאזין לנו עכשיו איזשהו פסיכולוג שיושב ומגרד את ראשו ואומר, כן, כן, שאתה משיך לחשוב ככה, אבל...
אני חושבת שבאמת, נחזור רגע לספר, חוץ מזה שהוא סותם פיות, הוא חושף גם את החיים של אנשים האלה, שאחר כך נרצחות. כלומר, הן נידונות לגורל מאוד מאוד רע. למה נתת להם גורל כזה?
אז זהו. אז אני רק אומר, אני לא רוצה לעשות פה ספוילר.
לא לעשות.
כן, זה גורלות מתהפכים, אבל באמת ברמה הראשונית, הספר, הנקודה שהספר בוקע ממנה, היא שהם... שבאמת הם לא... אם אין להם ילדים... או עם מטיפות או מועדדות חיים בלי ילדים, כאילו אין להם, הן צריכות להענש על זה. ספר שעוסק הרבה בעניין של העונש, ואני חייבת לומר שהרבה מהשיחות שבאמת עוסקים, אין לך ילדים, מה יהיה ונו נו נו, וכאילו יש איזושהי ציפייה שתאנשי. דעת, אני אגיד לך
כן,
משהו בגלל שאני...
כן, הם אומרים לך את המשפט מה יהיה בגיל 60.
כן.
ומה יהיה לך בגיל 60? אוקיי, יהיה לך קרס, יהיה לך משכנתה עוד לשלם, אתה תהיה חולה.
לא, העניין הוא, פתאום אני מבינה, יש עניין של, וזה באמת קיים גם חזק בספר, מצפים שתאנשי, או שיומך יבוא. כי אני רואה שוב, החיים שלי הם לא פשוטים, כן? שחיים, שעניינים, מורכבויות, בחירות רומנטיות שגויות בזו אחר זה, בזו אחר זו, צרות מקצוע. החיים שלי, יש להם ימים טובים יותר, וימים, כן. אבל עדיין אני נראית כלפי חוץ, אני נראית מאוד פעילה ומאוד עושה דברים, ואני שוב, אני חיה חיים שהם טובים ומתאימים לי, ושאנשים, אני ממש מרגישה לפעמים את הרצון הזה של למה את נראית כל כך שמחה, שרה, מה זה? כאילו ציפייה שזה יתאזן, זה כל הזמן התחושה שלי, שיש ציפייה
שזה
יתאזן. כאילו התחושה שלי שאני חיה חיים ללא ילדים, שוב, הם לא כאלה נפלאים, אבל כלפי חוץ כנראה,
נתפסים
ככאלה, נשמע, ויש ציפייה לאיזון, זה העניין, זה כמו החטא ועונשו, כאילו יש ציפייה מסוימת שקטה, אבל עקשנית, שהדברים יתאזנו בסוף, בגלל זה תמיד אומרים, ומה יהיה כשתהיה זקנה וערירית? תמיד זה חוזר לאיום ועריריות.
אני חושבת שהדימוי של רחל גמר עלינו, המשוררת, כשחושבים על זה, נכון?
כן.
ועוד עשו לה את זה גברים, כן, את הדימוי הזה.
זה פשוט... אינשה גם, השכפנית, הנה, הנה, דוגמה, הנה, אינשה.
אינשה.
גם לאה גולדברג, את יודעת מה, גם אינשה
אחת, אם זה עם אינשה.
והדבר הזה, שלנו, כן.
והדבר הזה לובש ופושט צורה בכל מיני צורות בתוך התרבות, וזה עובר למילל, כמו אומרים לך, בסמוי שאתה אנשי. כי יש כל מיני דוגמאות כאלה, אוקיי? שהן, את יכולות להיות אקראיות לגמרי, ויכולות להיות נשים שבלי ילדים, והיו להם חיים הפוכים וטובים מאנשים שעכשיו ציינו, אוקיי?
תדעי לך, לפעמים עוברת לי מחשבה מופרעת בראש שאני... מקווה, את יודעת, מהסיבות הנכונות, שאני לא פתאום, את יודעת, ידרס מחלה, דברים נוראים, כי אני ממש, לפעמים ממש מרגישה שאנשים לא יגידו, טוב, נו, מה היא ציפתה? ממש ככה, זה כאילו אני מצפה לפעמים...
אבל אל תעשי את זה, כי את מפנימה...
אמרתי, זו מחשבה מופרעת, שהציפייה כלשהי איזון.
אז תתחי את המבט הזה. אבל את יודעת מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לך מהספר הזה? פתאום אני, זה עובר לי בראש, ש...
שאני אעשה תינוק?
לא, לא.
שאני אהיה על שער של האישה עם
אישת חסות.
כן, כותרת האימהות פייסה אותי.
המבוגרת, המובחרת.
כן, אז אני אהיה מפוצצת בוטוקס, כן.
הדבר שהכי מפחיד זה שיקרה לך, בגלל הנדירות של הנושא הזה בספרות הישראלית, שעכשיו יתחילו לראיין אותך על זה שאין לך ילדים.
אז זהו, אז בואי אני אגיד לך
זה
משהו.
זה ממש וג'רס, שאת לא, לא, לא צריכה לא, לא.
אני
אותו,
עכשיו, סליחה. אז בואי אני אגיד לך בכנות, לספרת, אני כרגע באמת הוצאתי ספר, ובאופן כמעט מחושב אני עושה, אני רוצה שהוא, נושא שהוא הוא, הוא, באמת, הוא יחסית קטן, ומדהים אותי שלא נכתב על זה עוד רומן, לא
נכתב.
לא אני גם יודעת למה לא נכתב, קודם כל כי זה מפחיד מאוד, אפילו אני ברחתי למותחן, הסוויתי את זה כמותחן, אבל לא הסוויתי מספיק טוב לשמחתי, כי באמת הנושא שמצף מאוד. אז אני אומרת, רגע, מה הייתה שאלה מרוב להט?
שאתי עכשיו מומחית
לעריריות
רצינית.
אז בוא אני אגיד, הרירצונית.
הרצונית.
אני כרגע, באמת, בספר בשביל לפני כמה שבועות, ואני כרגע באמת במסע, אני עושה כל... הנה, הוא התינוק שלי, שאני עושה כל מה שצריך כדי לטפח אותו, וזה נושא שהוא מעניין אותי, כתבתי עליו, ואני מתעסקת בו. אני לחלוטין לא הולכת, קודם כל, אין לי את העניין של האג'נדה. אני חושבת שכל אחד צריך לעשות מה שמתאים לו ומה שטוב לו. יש למשל היום, וזה שונה. אני, אגב, אני חושבת שאחד הסיבות שבאמת לא נכתבו עדיין ספרים על זה, שאין הרבה נשים, זה ספר שאתה חייב להיות, אתה לא יכול באמת, אם יש לך ילדים, אתה לא יכול, אל תנסה לכתוב את זה.
אני לא חושבת שנשים עם ילדים יכולים לכתוב כאלה ספרים על נשים ללא ילדים.
אז אני אגיד לך למה אין בישראל. כי כמה נשים, בגילי ובגילך, יש ללא ילדים.
נכון.
כמה, שבגילים לגיל הזה,
זה מיעוט שבמיעוט. ואני אומרת לך כאן, שאישה עם ילדים לא יכולה לכתוב ספר כזה, מוכשרת ככל שתהיה.
זה נכון. למרות שפה אתה אפשר לפתוח דיון ספרותי מאוד ארוך. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, מה שמעניין...
אני יכולה לנמק את זה כמובן, כן?
אני אומרת, מה שכן מעניין בהקשר באמת הספרותי, ואני חושבת שכן יהיו עוד ועוד ספרים כאלה, שאני כן רואה את ה... באמת, אני בת 45 ואין לי ילדים, אבל אני כן רואה, ואצלי זה באמת קרה, זה היה יכול גם אולי לקרות או לא לקרות, אבל... ואני כן רואה, לא הייתי אידיאולוגית בעניין, אבל אני כן רואה, נגיד היום, נשים צעירות, צעירות ממני, נגיד בנות 30, בנות, ששם זה יותר אידיאולוגי, שהן לא רוצות ילדים, מאמינות שלא צריך ילדים או לא, והם אלה שיכתבו את הספרים כן. הבאים, אני חושבת, בהנחה ואנשים עדיין יקראו ספרים, או שיכתבו את הסדרה הבאה, סליחה אם אני אמוד.
לא, אבל אני חושבת שאני חולקת עלייך, כי אני חושבת שזו בחירה שלאורך כל ההיסטוריה, היא באמת נותרה באותם מספרים, מיעוט שבמיעוטים. זה החלטה שאת יודעת, בכל דור ודור, מתי מעט, מחליטים אותה.
אז בואי אני אגיד לך משהו, בגלל זה אחד הדברים...
וגם הנשים האלה, תדעי לך, שהרבה מאוד נשים מאוד צעירות, שהן אומרות לי שהן לא רוצות להביא ילדים, אני לא מאמינה להן, אגב. כי אני אומרת שזאת החלטה שלא בגיל 24 את מצעירה אותה, כן? בואי, תדברי איתי לקראת הגיל 30, 35, בין הגילאים האלה.
אז אני אגיד לך יותר
מזה. ואז אני אגיד לך, וואלה.
זה משהו שגם כתבתי עליו בספר. זה לא משהו שאתה מצהיר עליו בביטחון. זה משהו שנקרש בך, באמת, לאט לאט, ואתה חושב, זה מבין, זה איזושהי החלטה, משהו שנובט. אם אתה מצהיר הצהרות, ברגע שאתה מצהיר הצהרות, אין שם איזושהי... במיוחד החלטה שהיא כל כך אקוטית, אתה לא יצא, אתה משהו שמתגבש בתוכה, לוקח שנים, אתה כן, אתה לא...
לכן אני אומרת, כל הצהירות האלה, אני יודעת שהן...
הן יהיו על השער של האישה עם התינוק, האימהות פייסה אותי.
את מבינה? ולכן אני אומרת, זה לא... זה נושא שבאמת פחות התעסקו איתו בספרות, כי כאמור יש פחות נשים שכתבו על זה, וכן הרבה כאלה. אבל אני לא מאמינה שבדור הבא זה ישתנה.
שוב תקופה של גאות בחיי, מים רבים שוטפים את תחושיי, אני נמשכת והופכת לחיית חושך למפלצת רטובה, לשדון לילה לפיה טובה, מתוקה ודורסת את האור מחווה וזורמת הלאה עד העונג הבא. עד העונג הבא. של גאות בחיי, מים רבים שוטפים את תחושיי, אני נמשכת והופכת לחיית חושך למפלצת רטובה, לשדון לילה לפיה טובה, מתוקה ודורסת את האור מחווה וזורמת da onegaba שלא צהוב בדק, אני ניצחתי במשחק, אני נמצאת עכשיו עמוק בתוך המים עד העונג הבא. עד העונג הבא.
משוחחת. כאן באולפן איתי הסופרת שרה בלאו.
אני חשוב לי לומר, באמת אמרת שבכל דור ודור היו ממש מתי מעט, אבל היו. ואחד ההחלטות הכי חשובות, היה לי ברור שאני לא הולכת לכתוב ספר שהוא מתרחש בימינו, אבל אני חיפשתי את האימהות הקדמוניות שלנו. ואני, היה לי חשוב, הספר עוסק, הגיבורה היא עובדת במכון תנך, והיא מתעסקת שם, ויש מאמר מפורסם שנכתב על נשות תנך שלא היו להם ילדים. ויש ארבע אמהות שמופיעות בספר, ארבע אלימות זה מרים הנביאה ולילית ובעלת האוב ומיכל בת שאול, שהיו בתנך ולא היו להם ילדים. והיה לי מאוד חשוב, נגיד מרים הייתה נביאה אדירת כוח, אישה חזקה וממומשת, גם חולדה נביאה, כלומר נשים בעלת האוב, לילית, שהיו בעבר נשים מאוד מאוד חזקות, שכנראה אגב העניין של המימוש העצמי וההורות, זה משהו שכנראה קיים עוד לפני 3,000 שנה, והיה לי חשוב להביא את הכל ואת המקום שלהם. למרות שזה נורא מצחיק, אני מצאתי מדרש שמרים, שבשום מקום בתנך לא נכתב שהיו לה ילדים, ולשני אחים שלה, משה ואהרון, היה כתוב הילדים ומי הם, וכנראה חז"ל לא יכלו לשאת את המחשבה שמרים הקדושה, הצדיקה, נביאה, לא היו לה ילדים, אז יש איזה מדרש שאומר שהתחתנה עם כלב, והיו לו 3 ילדים, כאילו ניסו לפצות אותה או למשטר אותה.
לא, הדביקו לה ילדים חורגים.
כנראה, לא.
שיהיה לה איזה שמס אימהות.
כן, הדעת לא סבלה שמישהי, או שאולי פחדו שתהיה מודל לחיקוי, מבינה?
הלכת לחפש במקורות של התנך את האימהות שלך. בספרות הלכת לחפש?
אני אגיד לך שוב, אני לא כל כך, זה ספר שהנושא הזה של נשים ללא ילדים, אני לא... מרגרט אטווד, שהיא הסופרת באמת האהובה עליי בעולם, אני אהיה כמו, אני אהיה קפוצה תחת ואומר, עוד לפני סיפורה של שפחה, ואני הכרתי אותה לפני שנים ארוכות, היא עוסקת בזה באופנים ככה יותר אכזריים, לאו דווקא לסיפורה של שפחה, אלא בכלל, טענת גרייס. אז יש לה דמויות, לדמויות שלה אין הרבה ילדים, אם כבר ילד אחד, ותמיד יש עניין של המחיר, אז היא סוג של אם ספרותית עבורי. אבל לא מצאתי, אולי, את יודעת מה אני אגיד בכנות, גם לא חיפשתי.
לא חיפשת?
לא כל כך, לא חיפשתי. היה לי חשוב, כן,
לקרקע
את העניין דווקא בעניין המקראי. היה לי חשוב, בגלל שהגיבורה היא כזה על הרצף, מן איזה רבע דתייה כזאת, אז היה לי חשוב שזה יהיה שם. אגב, כל הזמן אומרים לי, טוב, נו, בחברה דתית זה ככה, אין הבדל, אני חיה בשתי החברות, בעניין של הלחץ להביא ילדים, אין פה הבדל בכלל בין דתיים לחילונים.
זה עניין יהודי, ישראלי יהודי. בואי תקריא לי בבקשה קטע מספרך האחרות.
זה באמת מתכתב עם מה שאמרנו קודם, יושבת שם החוקר הצעיר, חוקר המשטרה הצעיר, כן, לה אין ילדים, אבל היא עצמה נמשכת למרבה הצער לילדים.
לבחורים צעירים, כוונה.
כן, מצער מאוד. אם את רוצה, אפשר לדבר על זה קצת. בכל אופן, ואז הם מדברים. אז היא מספרת שבאמת היו באוניברסיטה קבוצה של נשים שהחליטו, נערות הם היו, שהחליטו שלא הביאו ילדים. ואז באמת היא מבינה שכל אותה אחווה, לאט לאט הן נרצחות, ורק היא נשארת. ואז הוא אומר, ואז היא אומרת, כולנו היינו ביחד בעניין הזה שלא להביא ילדים. אני אומרת, זה איתים אז לכולנו. וזה מתאים גם עכשיו, קולו שקט מאוד. זה משהו ששוקע, אני עונה, מפתיעה גם את עצמי. זה מתגבש בך לאט לאט. ואז את מבינה שהחיים שלך הולכים לשם, גם אם יש נסיגות ושאלות. אני משתתקת. מבינה שחשפתי בפניו משהו שלא רציתי. אבל אני חייבת להודות שזו האמת. עם דינה, בלי דינה, הבחירה בחיים ללא ילדים מתגבשת ונקרשת לאט מאוד, אולי לאט מדי, עם בחירות נוספות בחיים. ומה שהתאים לשנות הנאורים שלנו, למי שהיינו אז, לא בהכרח מתאים לחיים הבוגרים. הרי מה שרצינו אז באוניברסיטה היה דבר אחד ויחיד, שלא נהפוך להיות כמו כולן. שלא נפסע במסלול האחיד והמוכר לעבר השקיעה, עם אביר וכמה נסיכונים, ונרדם לנו לאלף שנה. האחרות היו התרסה כנגד המסלול הזה. כיום אני מבינה שזו הייתה התרסה ילדותית למדי. היום אני גם יכולה להבין שהכולם הזה, שכולם כל כך הפחידו אותנו בעבר, הוא לא כזה נורא. הוא רק לא מתאים עבורי, ולאו דווקא באופן המטריס, אלא מתוך ידיעה פנימית. אני מביטה במיכה, מבט שמשתדל להיות אדיש. אם רק היה יודע לאן השאלה שלו לקחה אותי, אולי הוא דווקא יודע. מבטי חולף על פני הקורסמות המוכתמות בשאריות של ילדים זרים. לא משנה כמה קרצפתי את הכתמים האלה, הם עדיין כאן, כאילו חוגגים ניצחון פרטי. אבל על מי?
זה קטע נורא יפה.
כן, אני אוהבת אותו, כי הוא באמת לא, הוא לא מטריס. אני אגיד משהו לגבי הספר, שכאילו לכאורה כל כולו צועק התרסה, וחצחנות, ורציחות פולחניות, ובאמת עלילה מאוד מאוד קיצונית, עם תפניות, ובאמת עשיתי עבודה, ליסה, באמת מלאכה מאוד קשה מהבית הזה, אבל יש שם הרבה הרבה רכות, ודיבור ככה פנימי, שהוא לא בהכרח מטריס, ובגלל זה ההבנה, אני חושבת, אנשים אומרים לי, אני יכול להבין את הספר, כי באמת אני דיברתי עם עצמי. זה כמו, ואני לא, שוב, אני, כלפי עצמי, אני לא מטריסה. זה איזושהי הבנה שהתגבשה, מבינה, עם השנים.
אני קצת מאוכזבת שלא הלכת לחפש לך עוד אמהות שמחוץ לתנך.
מה, אמהות ספרותיות?
כי אני חושבת שזה נותן איזה...
עומק?
לא, לא, לא. זה נותן איזה רשת כזאת שאתה חלק ממשהו.
היה לי, זה, אני אגיד לך אבל למה, כי האמהות שהיו לי, אני לא רציתי להיות כמוהם. דיברנו עליהם, היה לי את רחל, והיה לי את לאה גולדברג, ואני אוהבת אותם מאוד, ואני לא רוצה.
אבל יש עוד נשים אחרות.
יונה, מה שכן, קצת באופן תת-הכרתי, הייתה לי...
סימון דה בובואר? מה זה
נכון? אגב, היא מוזכרת בספר, במשפט,
סתם, לא רציתי... טובה?
נכון, האמת, כן, יש איזה קטע שהיא מתכתבת עם הזה,
גלוריה סטיינמן, זה לא...
אבל רציתי, אני אגיד לך מה, רציתי
יש
כן...
יש דוגמאות נורא זוהרות.
לא, אבל רציתי... זה העניין, אבל אני רציתי, בגלל שהספר מקומי, אני רציתי את הדוגמאות הישראליות.
או היהודיות.
או היהודיות. זה כן היה חשוב לי, מה, בחול? ברור שיש, אבל זה משהו, בחול גם יש הרבה, זה לא כזה עניין. כל העניין זה שבאמת פה בארץ, בישראל, במדינת היהודים, להיות אישה ללא ילדים, זה דבר שהוא כאילו, שוב, בגלל זה, את כמו מחשפה, את בעלת האוב, את קצת מפלצת, את מפחידה. בעיניי, אגב, ולמה שואלים וחוקרים ומנסים, יש משהו, אני חושבת בילדים, אישה לבדה, זה דבר מפחיד. כמו מחשפה, משהו פורה חוק וסדר. וילדים, ויכול להיות שזה אגב תשובה חלק מהרצון שיהיו לשכנע אותך שיהיו לך ילדים, ממקם אותך, זה במשטר, ממשמע, מסדר, מכניס לעדר, את חלק, את לא חיה לך לבד בבת היער, זה, כי זה מפחיד. אישה לבדה זה דבר מפחיד. והיה לי, מההיבט הזה באמת היה לי חשוב, תת, פתאום אני חושבת, מישהי שלא הוזכרה בספר, למרות שהיא רוחה ריחפה שם, שהיא מישהי שכן מצחן בעיניי.
מי זו?
יונה וולך. שיש לי שם קריצה, אני לא יודעת אם מישהו עושים לב, יש לי קריצה קטנה שאני קורצת ליונה וולך, יש סיפור קטן עם תפילין בספר. קריצה מאוד אפלה, שיש מי שיבין, יבין, מי שלא, לא יבין, אני קורצת...
יש את יונתן, השיר הנורא.
מה?
יונתן.
כן. נכון, שהילדים שם רצים, והשערותיך שהסתבכו ברחמי. היא כנראה רצתה אגב, וזה, הנה, לא היה לה. אבל היא כן, אני חושבת, באיזשהו מקום רצתה, ואני אגיד לך משהו, יוצרת אדירת כוח, ומתקשרת, אגב, בעיניי מתקשרת, היא מדיום, כמו יונה וולך, היא לא הייתה יכולה להיות אימא.
למה?
אני חושבת, זה היה, היא ידעה עמוק בתוך ליבה, שזה היה לוקח משהו מהכוח היצירתי האדיר שלה. אני אומרת פה דברים שהם קשים, אבל זאת תחושתי.
אבל אולי את אומרת את זה גם על עצמך.
יכול להיות. יכול להיות שאם הייתי באמת מתחתנת ויולדת ונשאבת ליום-יום, לא הייתי יכולה לכתוב. אני אגיד לך עוד משהו, ואני כותבת על זה הרבה בספר, שאני לא טבעי, יש משהו, יש נשים, שזה לא קשור אגב לאימהות, כי אני חושדת שאת כן כזה. יש בספר מקום נרחב, שהגיבורה, כל מה שקשור להחזקת בית וניהול בית, שזה לא טבעי לה וקשה לה, והיא לא יודעת מה לעשות, וניקיונות וסדר ולבשל זה. זה לא, זה אף פעם לא היה, זה גם לי אף פעם לא היה טבעי. וזה, אז אני, אין לי ספק שאם הייתי צריכה לנהל בית וילדים ובעל ומשפחה, זה היה או זה או ספרים.
כן?
נראה, אצלי זה, כן. אבל שוב, זה משהו כלומר... לא מודע. את עכשיו עדכנת אותי ואני מסכימה איתך, אבל זה משהו שהוא פחות במודע.
למרות שכשאתה מודה בזה, וזה מתקשר לדברים שדיברנו בהתחלה, אם את היית מודע בזה, אנשים היו אומרים לך, איזה נרקסיסטית, כן. איזה אגואיסטית. ואני עודפת את זה, כי אני אומרת לאנשים, זה כמו עובר ושב. יש משאבים, ואין לך את המשאבים להכל. אין לך. צריך להשלים עם זה. אין משאבים להכל.
כן, אבל אם יגידו, אז את לא, הכלכלה הפנימית שלך היא לא נכונה.
אבל זו הכלכלה שאני מנהלת. זו הכלכלה שאני מנהלת. עכשיו, אני רוצה לחזור איתך לחברה הדתית, שאמרת שהלחץ בחברה הדתית הוא זה ללחץ בחברה החילונית. ומה בכל זאת שונה בין שתי החברות האלה?
מבחינת הילדים, שזה מדהים עד כמה, גם במקומות הכי שמרניים מבחינה דתית, עד כמה אימצו וחיבקו בשתי ידיים את אופציית החד-הוריות. כאילו העניין, גם את רואה כן, את הרווקות, אני יודעת, רב הרווקות הכי דתיות, הכי זה רבנים הכי גדולים, את לא מבינה, מאשרים את זה, הקפת ביציות, זה משהו, כלומר כל מה שקשור באמת להביא ילד, אגב, קטע מצחיק, הקפאת ביציות, נתפסת נגיד רווקות מבוגרות שאין להם ילדים, ואומרים להם, לכי תקפיא ביציות, זה נחשב כמו איזו סגולה כזאת, למציאת בעל. אני לא צוחקת איתך, לי יש הסבר פסיכולוגי לזה, ברגע שאת מקפיאה ביציות,
ואת נרגעת,
לא, את גם נרגעת, ואז את יוצאת לדייטים, ואת פחות לחוצה, אתה אומר, טוב, אם שמר לא יהיה הבעל הזה.
לא, אבל גם את מרגישה אחריות, אני הקפאתי שם במקרר ליד הסנפרות, אני חייבת לעשות עם זה משהו.
אני אגיד לך יותר מזה, אגב.
זה כמו עם הסטייקים במקרר שלי, אני תמיד יודעת שאני צריכה להשתמש בהם עד התאריך כך וכך. כך את מתייחסת לזה, לא?
כן, מחשבה מרעננת. תמיד אני, שאני אומרת משהו שפעם עבדתי עם איזה מישהו שכל פעם שאמר דברים שנראו לזה, אומר, זה מחשבה מרעננת, זה חשיבה מרעננת. בהקשר של הקפאת ביציות, שגם זה מדהים עד כמה אנשים מרשים לעצמם, ואת כרגע אני מדברת בחופשיות, כי אני מדברת איתך, ויש לי לכל שיחתנו איזשהו קונטקסט תרבותי, והצטלה תרבותית. אנשים שואלים בחופשיות יתרה, שוב, זה החדירה, תרתי משמע לגופך, אם הקפאתי ביציות. הקפאת ביציות. זה כמו תרם בסופר, במשרד, בסופר, אני עדיין עם הסנפוסט שם,
אני תמיד הייתי עונה, אני אקפיא אותך.
כן, שורה טובה, אליסה, היינו צריכות להיפגש קודם. היית נותנת לי כמה מעני לשון. אז לא הקפאתי ביציות. קודם כל, אני, למיטב הבנתי, היום יודעים איך להקפיא אותם, עדיין לא יודעים איך להפשיר אותם. מה שעובד טוב זה דווקא הקפאת עוברים. יכול שאני טועה, אבל זה מה שאני הבנתי. עכשיו, לא הקפאתי ביציות. אני... שוב, הייתי על הגבול, גם שהתחילו לדבר על זה, נראה לי הייתי כבר, הייתי מעבר לזה, אבל אני אגיד לך משהו, לא הייתי גם מקפיאה, אני לא מצטערת שלא הקפאתי, כי לכל גיל, באמת, אני מאמינה, שלכל גיל יש את סט ההתלבטויות שלו. בגיל 20 את מתלבטת, מה לזלזל, גיל 30, מי להתחתן, בגיל... לא הייתי רוצה, באמת, למרות שוב שמאיימים עלייך בשעות החרטה הנוראי, לא הייתי רוצה בגיל 60, שיהיו לי את הביציות האלה, שאפילו ברמת שזה יתרוד את שלוותי, האם להפוך אותם לתינוקות. זה יש משהו ש...
בגלל זה אמרתי, אתה מרגיש נורא אחרי שאתה עושה את הדבר הזה. כאילו, יש את הסטייק הזה שאתה חייב להפשיר אותו.
למרות שאני כן חייבת לומר שיש לי חברות שהן באמת לא מצאו את הגבר שנורא רצו, ועשו תינוק לבד, עכשיו, זה קשה, זה לא מתאים לכל אחד בכלל, אבל הן מאושרות. עבורם אני שמחה, אגב, שזה הוציא את האחריות. יש משהו באמת שאת תלויה בגבר. והייתי רואה אותה, ונגיד, יש לי חברה, לא משנה זה, שהיא לחלוטין מישהי שהייתה מתפשרת ומתחתנת עם איזה אדם נוראי, ובאמת, רק כדי שיהיה לה תינוק, וזה שחרר אותה. יופי. האופציה הזאת שחררה אותה, ואני אגיד משהו, עוד משהו שהוא מופרע, שבאיזשהו מקום, אני אגיד משהו שהוא מאוד מופרע ונרקסיסטי, ליסה, תהיה מוכנה. שהאופציה הזאת באיזשהו מקום שחררה גם אותי. אני אגיד לך גם למה, כי אני, גם הספר מתעסק הרבה במה יגידו, איפה אני מול החברה, איך אני נתפסת, מה יגידו, אני מתעסקת בזה ביומיום באופן אובססיבי. ושוב, איזו שלא, שלא ירחמו אליי, שלא זה, שהגיבורה על הספר לא תהיה עצובה. אנשים היום, וזה כן חשוב לי, שיודעים, אם הייתי יכולה, כלומר, סליחה, אני תורה, זה בגלל שזה חשוב ומופרע, אני מתבלבלת. אם לי חשוב שידעו שזה, הייתה לי האופציה, והייתי יכולה, והייתי יכולה לעשות ילד לבד, ובחרתי שלא לעשות אותו. Okay. יכול מאוד להיות שאם האופציה הזאת לא הייתה קיימת, מרוב הבעלה והפחד שחשבו שהייתי חסרת עונים אל מול מציאות, ולא מצאתי ונטילוק, זה יכול להיות שמשהו בתוכי בבעלה הזאת, של הרחמים, שלא הייתי יכולה לשאת את זה, והייתי איכשהו נדחפת לניסויים ולתינוק. באמת, עצם זה שאני הולכת בעולם התחושה של יכולתי לעשות את התינוק הזה לבד, לא עשיתי את זה, בחרתי בזה, לא כפו עליי את החיים ללא ילדים, זו בחירה שלי, זה משהו ששחרר אותי מאוד. אם לא היית האופציה של לעשות תינוק לבד, יכול להיות שהיה לי עם תינוק.
אני לא חושבת. כן. אני לא חושבת, אני חושבת שזה משהו שהוא, כמו שאמרנו ממש ממש בהתחלה, זה החלטה שאתה הולך לקראתה. באיזשהו אופן. ואז יש את הגיל הזה, שאתה שם את המפתחות וביי.
כן. או שפותח, לוקח את המפתחות, לא, פותח דלתות חדשות.
נכון. וצריך להסתכל על זה ככה. כי אמרנו קודם, המשאבים, אתה עושה מאיתם דברים אחרים.
מעניין אותי כמה כמונו יש. באמת, אני חושבת שזה מספר...
זו השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך.
נשים נות 45 בלי ילדים.
את מכירה אנשים ללא ילדים?
כן, נגיד, יש לי נגיד, חברה קרובה, כן, עוד שתיים שאני מכירה, אני אישית מכירה, ככה, אני עולה, מגיל 40 ומעלה, אוקיי? לא 40 ו-45, אני לא יודעת כמה יש, כי 40 זה בדיוק הגיל שאתה עושה את התינוק. אני 1, 2, 3, 4, 5. אני מכירה 6 נשים. אבל 2, 3 רוצות תינוק.
הם קראו את הספר שלך?
כן.
ומה הם אמרו לך על הספר הזה?
דווקא אלה שרצו תינוק, הם... שוב, אני לא רוצה לעשות ספוילרים. זה ספר שהוא מתאפה, הוא...
אל תעשי.
כן, אני לא אעשה.
מה היו התגובות שלהן?
של אלה שרצו תינוק או אלה שלא רצו תינוק?
אלה שאין להם עכשיו תינוק. כל השישייה הזו.
לא, אז... אתה יודע, זה ספר שהרגישו שנכתב עליהם, מאוד מאוד אהבו. כן, היה שם... יש בספר תחושה מאוד חזקה של קלסטרופה. הגיבורה הראשית היא לא, מאוד... לא נחמדה, אז לשתיים מהם היה קשה עם החוסר נחמדות, אבל אני חושב שזה עניין אישיותי, ולא קשור לעניין של ילדים או לא, אבל אותי מעניין כמה מאיתנו יש, באמת, מבחינה מספרית. הנה, אני לא חושבת שמישהו יבדוק את זה, כי זה לא מספיק חשוב, אנחנו גם לא כוח קנייה מספיק...
גדול.
כן, אבל זה מאוד מעניין
אבל
אותי.
אבל עוד פעם, למה שיספרו אותנו? כי למה באופן מיוחד שיספרו אותנו? איך אנחנו בדיוק תורמות לכלכלה, לדברים אחרים?
אנחנו נשים מיוחדות ומעניינות, וחד פעמיות
תרבותית,
ונדירות.
תרבותית בוודאי שכן, ואני דווקא בגלל זה אמרתי שצריך לחפש איזה אימהות שהן מעבר לתרבות שלנו. כן. כי אני חושבת שגם כשאתה קורא נשים שכתבו על זה ושלא היו להם ילדים, באיזשהו אופן אתה גם מאמץ את הדברים שהן כותבות, וזה נטבע בתוכך. איזה סוג של השקפת עולם או תחושות, כי זה מאוד קשה למצוא מילים לנשים שאין להם ילדים. כן. אתה יכול להגיד את זה עם, עצמך, אבל זה מאוד קשה לתת לזה מילים. ולכן יש משהו מנחם, שאתה מוצא את עצמך בתוך רשת כזו.
כן.
ואין אהבו את הספר יותר מאנשים אחרים?
זהו, אז פה דווקא חשתי, לא. דווקא זה ספר שזה מעניין, ששיחות מאוד מעניינות, היו לי דווקא עם אמהות, כי הספר באמת מדבר, זה ספר, כל הספר הוא בעצם על כל עניין של ילדים, זה החלטה כזאת עצומה, כל הספר מדבר על, הבחירה בדרך מסוימת. והוא מתכתב עם הדרך שהלכת בה, ועם הדרך שלא הלכת בה. והוא מתעסק הרבה בהתבגרות, גם בהתבגרות הפיזית של הגוף. אני, תקשיבי ליסה, אני באמת ללא רחם, אני איבצתי בעצמי ובגופי אני מאוד, הכתיבה שלי מאוד פלסטית, ואני ממש פה לא חסכתי מעצמי ומהקוראים, וזה היה מאוד משחרר. תראה, אני אגיד לך משהו לגבי הספר הזה, יותר מכל דבר אחר. וואי, זה פשוט היה כל כך משחרר לכתוב אותו, ולהוציא אותו. כי באמת יש משהו, למרות שאני פה התלוננתי בהרחבה שניגשים ומחטטים ושואלים, הרוב לא עושים את זה. יש איזושהי שקיט... כזה, את מרגישה או ביקורת שקטה, או ששואלים שאלות והיו רוצים לשאול. את יודעת מה? פתאום אני סליחה, אני פתאום מבינה משהו, שעדיף את הדוד הכי חטטן בחתונה, מאשר תחושת ביקורת שקטה.
כן?
נראה לי.
איך באה לידי פיתוי הביקורת השקטה הזו?
היא שקטה, זה... זה יותר מין
תחושי. אני יכולה להגיד לך את מה שנקרא נגיד ששואלים אותי... משהו כזה, יש לך ילדים, אני אומרת לא, אז יש את ה-אה.
כן, יפה, הטון היה מדויק, גם המבט היה מדויק, חבל שמאזינים שלנו לא יכולים.
זה כזה, כאילו תקעו להם בגט בפה, כזה, את כולו, כן? אה. ואז המנומסים באמת לא אומרים כלום אחרי זה, וכאילו יש תמיד איזה מין תזוזה לנושא אחר. על המזג האוויר, על הנעליים.
אבל בגישה שרואים אותך אחר, זה משהו ש... משהו משתנה אחרי ה-אה? או שהשיחה חוזרת לטון ולנשימות ולקצב ול...
אני חושבת ש... גם את תסכימי איתי שבגיל מסוים, לפחות אני, המבט של האחר הוא לא כבר מעניין אותי.
זה אני צריכה ללמוד ממך, כי אצלי, וזה באמת, המבט של האחר הוא...
לא צריך ללמוד מזה דבר.
המבט של האחר הוא...
אני חושבת שבוודאי נשים שלא מביאות ילדים, זוכות למין מבט עוד יותר חריף, אחר. וכל העניין הוא להשתחרר ממנו. לא מהעיסוק, אם יהיה לי תינוק, אין לי תינוק. אין תינוק, יאללה, אין תינוק.
כן.
ואין גם, שגם לא יהיה מבט. ודעת מה, כן. שגם לא יהיה מבט.
כן, ושלא יהיה הציפייה. אני חושבת שהדבר, שעכשיו נגיד הבנתי במהלך השיחה, שדבר אכזרי, אבל פתאום הבנתי אותו שכן יש ציפייה מסוימת, לא אצל כולם כמובן, אבל העניין של ה, כאילו, התודנשי הזה. אלה ששואלים, פתאום אני מבינה שהשאלה הזאת, מה יש תהי זקנה?
זאת שאלה שהיא... ומה יהיה שאתה תהיה זקן? אני תשאלי תמיד בחזרה את אותה שאלה ששואלים אותך, ואתה, מה יהיה שאתה תהיה זקן?
כן.
הם, מה יש להם לענות? זה עוד פעם, זה הכל, זה השתקפות של מה ששאלהם, שהם. הם שמים אותך.
נכון, אני אגיד לך משהו, באמת, אני מסתכלת את עצמי, תדעת מה זה, אני שרה.
אבל את נורא מרוצה מהחיים.
ללא ילדים, כן, כתבתי ספר שאני...
ארבעה ספרים כתבת. כן,
ואת האחרון אני הכי אוהבת.
את שחקנית, את עסקת בתיאטרון, את עיתונאית, יש לך דירה משלך, את כותבת, את חיה ממה שאת עושה, נכון?
כן.
זה חיים מאוד מאוד עשירים וטובים, מורכבים, מעניינים, מאתגרים.
כן, זה נכון מאוד.
זה המשאבים שיש לך, נכון?
כן.
יפה.
לא, יפה, אהבתי את ה... פריימינג שעשית לזה, ובאמת, ובגיל 45, זאת המתנה שנתתי לעצמי במקום תינוק, ספר על היעדר תינוקות, ואני אוהבת אותו כמו 10 תינוקות לפחות.
וזה סיום מדהים לשיחה אחת היפות שהיו לי בתוכנית הזאת. אני רוצה להודות לך, שרה בלאו, תודה רבה.
תודה, ליסה. שאת יודעת, את תמיד מעמיקה עם המבט הפנימי החודר והקצת מפחיד, אבל חילצת ממני אמת.
עד כאן השיחה עם הסופרת שרה בלאו. כאן באולפן להיספרץ ועורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לתוכנית הזאת ואחרות באפליקציית כאן אודי. תודה לכם ולהתראות. תודה.